שתי מטרות לבית המקדש. מטרה אחת קורבנות, מטרה שנייה תעלייה לרגל, שנאמר ועשו למקדש. הוא כבר נתפרש בתורה, משכן שעשה משה רבנו, והיה לפי שעה, ואחר כך הרמב"ם מונה את כל המשכנים שהיו עד המקדש הראשון בהר הבית. הרמב"ם כותב כלל בשורש השלישי, תראו מספר 3, אין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. כלומר, אם אנחנו נמצא מצווה בספר המצוות, בוודאי שהיא נוהגת לדורות. אז בואו נראה, מספר 2, מצווה כף, שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. זאת אומרת, אותו דבר מה שכתב בהלכה כמובן. אז בספר המצוות הוא כותב שיש מצווה, ציוונו, ציווה אותנו, את עם ישראל, לבנות בית הבחירה. הוא אמר, בואי תראה ועשו לי מקדש. ואז הוא מביא את הגמרא במסכת סנהדרין ובספרי, לשון ספרי, 3 מצוות נסתוו ישראל בעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, לבנות להם בית הבחירה ולהחיד ראש לעמלק. לא כתוב פה שצריך להיות מלך דווקא מבית דוד, אבל צריך להיות מלכות כדי לבנות בית הבחירה. כולם יודעים את דברי מרן הרב צבי יהודה, שתמיד היה חוזר על הדבר הזה, שצריכים מלכות. לא צריכה להיות מלכות בבית דוד, אבל כדי לבנות בית מקדש בהחלט צריכים מלכות ישראל. בוא נראה בהמשך הדרך איזה מלכות מינימלית שצריך. ידוע לכולם הרמב"ן בפרשת קורח, שהוא כותב שעם ישראל היה צריך להתעורר כבר בתקופת השופטים, שופטים הם לא מלכים כל כך, לבנות בית המקדש, וכיוון שהם לא בנו, אז באה המגפה בימי דוד. אבל בכל אופן, מלכות יסודית שתוכל לארגן את כלל ישראל לבנות בית המקדש, זה צריך, זה לא איש פרטי בונה את בית המקדש, אלא כלל ישראל בעזרת ממשלה נורמלית שאין בישראל שרוצה לבנות בית המקדש. והנה מצינו בירושלמי דבר מאוד מעניין. התוספות יום טוב במסכת מעשר שני, אני קורא מספר 4, כותב התוספות יום טוב ככה: כי בעניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד, כדאיתא בירושלמי אמת ניתין. על המשנה הזאת במסכת מעשר שני פרק ה', אומר הירושלמי שבניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד. וכן עושה גם השאגת אריה במספר 5 בסוגיה המפורסמת, האם כהנים מותר להם לשתות כל השנה שהם יבנו ברגע המקדש והם יהיו שליי יין. אז הוא אומר שם בתוך הסוגיה הזאת, שהשאלה על הכתוב בניסן נגאלו וניסן עתידים להיגאל, אז נגיד שבניסן לא ישתו יין, אבל למה כל השנה? אומר הגבורות הרי ועד השגת הרי מספר 5, בהי יש לומר דבניין בית המקדש קודם אל מלכות בית דוד, דהיינו ביאת הגואל וכדאמרינה בירושלמי בפרק ה' מעשר שני. ולכן אומר בסוף בסוף, לכן אין יום קבוע לבניין בית המקדש אלא כל ימות השנה ראוי לבניינו. מה שיכול אני חכה לו בניסן או בתשרי, על בית המקדש בכל יום ויום הוא יכול להיבנות, כמו שהרמב"ם אמר, צריך אנחנו צריכים להשתדל לבנות אותו. גם מרן הרב זצ"ל, מצאתי את זה בתוך אוצרות הראייה, יש מאמר של הרב משנת תשע"ח על ציונות, הסנהדרין, כותב הרב ככה, מספר 6: והנה דברי חז"ל מורים במקומות אין מספר ומפורש בירושלמי דמעשר שני המפורסם, זאת אומרת שבניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד אני אחכה שהמשיח יבוא ואז יבנו את בית המקדש, אלא האדם צריך, אם מתהווה אפשרות, כשיש ממשלה טובה ויש עם שמעוניין בבניין בית המקדש, אפשר בכל יום, גם לפני בו מלך המשיח. תשאלו על הרמב"ם כותב בתוך הדברים בהלכות מלכים שאחד מתפקידי המשיח זה לבנות את בית המקדש. אם מדייקים טוב ברמב"ם, הרמב"ם אומר שיש לו גם אחד התפקידים שלו זה לקבץ גלויות. אז מה כוונת הרמב"ם? אם נגיד שכבר התקבצו הגלויות וכבר בנו את בית המקדש מקודם, אז המשיח יהרוס את בית המקדש או יפזר את הגלויות ואחר כך יקבץ אותם? כוונת הרמב"ם היא לומר שאם בא אדם שהוא משיח והוא לא מצליח, כשבית המקדש עוד לא נבנה והגלויות עוד לא התקבצו, הוא לא מצליח לקבץ גלויות והוא לא מצליח לבנות בית המקדש, זה לא משיח. אבל בוודאי, הרי כתוב, זה המחבר, כך אומר הרייבד הרבה פעמים, דרכו לפסוק עם הירושלמי. בירושלמי כתוב ככה, ואתם רואים שגם הגבורות הרי אומר ככה וגם מה נערב זה סוף קודש כאפה, צריך לנגרי גם אפילו בהלכה, ופשוט משפט קודם, מה שהוא כותב בעניין הזה. אז גם הוא, ודאי, אם אפשר, כל יום ויום יש מצווה ללמוד בית המקדש. גם לפני מלכות בית דוד, וגם לפני בוא המשיח, בוודאי שצריכים ללמוד בית המקדש. הרב אומר, מקומות אין ספור. אין מספר מפורש בירושלמי, דמעשה שנייה מפורסם, זאת אומרת, הרבה מאוד מקומות, אנחנו יכולים לראות בחזל, שהם סוברים באמת ככה, שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. גם בהלכה, בכלל הרב התעסק עם הנושא הזה של בית המקדש, מאז שהוא היה בזיימל, ששם יש תשובה אחת שלו על העניין הזה, לאורך כל החיים שלו, עד אפילו קצת יגדל, אנחנו מוצאים שהוא עוסק בדבר הזה, גם מבחינה הלכתית, יש המון שורות במשפט כהן, וגם מבחינה רוחנית, לאורך כל החיים שלו, זה היה אחד המרכזים היסודיים של חייו של מרן הרב זצ"ל. ואני מביא פה דוגמה אחת ממשפט כהן, סימן צדיק ד', מישהו שאל אותו שאלה מוזרה קצת. אם נגיד, אי אפשר להקריב קורבנות, הרבה מעצמו אומר, אני לא מבין מה שאתה אומר, מה זה אפשר? אי אפשר להקריב קורבנות, אבל אפשר להקריב, לבנות את בית המקדש. והרמב"ם כתב שכל המטרה של בית המקדש היא בשביל להקריב קורבנות. אז האם מותר לבנות בית מקדש בלי להקריב קורבנות? זאת הייתה השאלה. אז הרמב"ם אומר במספר 7 פה, מתלבט, מה אתה מתכוון, איך המציאות, איך היא תמצא? אחר כך הוא אומר, עיקרון. לא ידעתי הציור, אני קורא בשמורה שנייה. איתם תומה, ואותה בציבור, מה המניעה להקריב קורבנות? אחר כך הוא ממשיך, אם כן, אם מותר להקריב גם כן תמידים ומוספים, אם בעזרת הרים יבדים את המקדש, נוכל להקריב גם תומה, כי תומה אותה בציבור. אמנם אם נגיע למידה זו לבנות בית המקדש, אלא נוכל גם כן לעשות פרה. כשנמצא פרה אדומה כשרה ונתאר מתומות מת וכדומה גם כן. ואז נקריב כל הקורבנות כולה. ואף על פי שאין לנו כהנים מיוחסים, אין זו כל כך כבדה. אתם מהתורה סמכינה לחזקה. אחר כך הוא אומר, אולי בכל זאת יש כמה משפחות מיוחסות שאפשר למצוא אותן. אחר כך הוא אומר, בהמשך הדרך, מספר 9, בכל אופן לעניות דעתי, אם יהיה רצון השם שנבנה בית המקדש גם קודם שיבוא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, לא יהיה כל כך עיכוב בדבר. אנחנו נתגבר על כל הבעיות, אם ייווצר מצב שבית המקדש ייבנה לפני שיבוא המשיח, לפני הנבואה, אנחנו נתגבר על כל הבעיות הלכתיות שקיימות בעניין הזה. הרב גם מאוד עודד, בזמנו היה אחד האומנים בירושלים שבנה דגם של בית המקדש, והרב לא רק דיבר פה שצריכים ללמוד את הלכות המקדש וכל המערכת הזאת בהלכות בית הבחירה שנמצאת בתוך משפט כהן, עוסקת בפרטים של זה ואחר כך הלכות קורבנות, אלא הוא גם אמר שצריכים להתכונן בפועל. דהיינו, הוא אומר, למשל, לבנות מין דגם של בית המקדש וללמוד על כל הבעיות שישנן כתוצאה מבניין הדגם הזה. ואני קורא לכם פה דבר, מכתב מאוד מעניין שכתב רבי סרזן ממצר לאדריכל אחד שבנה בנה עם דוגמת המשפטה המשפטה הוא ראתה עדיין מהעולם של הכל נהיה אני קורא מכתב של רבי סרזן רבי סרזן מזכיר עוד נועל הרב זצ"ל. אני קורא דבר שכתוב בה במספר 20. היה אדריכל מוסמך, מומחה, מדר לרבים, מורנו רבי יעקב יהודה, לחקור ולדרוש מעל כל הספרים המבארים בצורת הבית. רק הוא ממשיך הלאה, רבי סרזן, וכל איש אשר נשאו ליבו, וכל יודעי דבר ומביני דבר, ישמחו לראות את התבנית הנהדרת ונהדרת בקודש. מספר 21, או לפני כן, סליחה, אני דילגתי פה על שורה אחת. אני קורא עוד פעם, מספר 20, שורה רביעית, שעבודתו עבודת קודש ונעשתה בפיקוח ובהתייעצות תמידית עם גאון ישראל, מרן הגר"א קוק, הכהן קוק זצ"ל. כלומר, כל הדגם הזה נבנה בהתייעצות עם הרב, ובדל לחיים עם עדי, זאת אומרת, גם איתי, כמו כך כותב רבי יוסף זלמן, הוא התייעץ גם איתי איך לבנות את הדגם הזה. וכל איש אשר נשאו ליבו וכל ידי מביני דבר, ישמחו לראות את התבנית הנהדרת ונהדרת בקודש. זאת אומרת, בהחלט, גם הרב עצמו כתב המלצה, את הקטעים האלה, צילמתי בתור דברי הרב נריה אביה.
נריה אביה שלו. ויש מכתב מפורש של הרב.
אמר, האדריכל הזה לבנות דגם כדי שנוכל להיות מוכנים
לבנות את בית המקדש. הדגם הזה לא נמנה עבור הקדוש ברוך
הוא שהמקדש יצא מן השמיים, כי הקדוש ברוך הוא יודע את הדגם הזה גם בלי הדגם של האדריכל הזה. כלומר, בהחלט יש אפשרות.
אמנם יש אפשרות שכמו שאומרים יש עונים מסוימים בעקבות הגמרא במסכת ראש השנה שבית המקדש ירד מהשמיים,
אבל זה לא, אי אפשר להתעלות בזה, וגם הרמב"ם לא כתב שמונה פרקים בהלכות בית הבחירה לטובת הקדוש ברוך הוא שידע איך בונים את בית המקדש. בוודאי שהרבה מאוד ראשונים, כולל מרן הרב זצ"ל, האחרונים וראשונים, סוברים בהחלט שיש אפשרות ושחייבים כשמגיע הזמן או כשמתהווה האפשרות לבנות את בית המקדש. זה לא ממש נותן לעלות להר הבית, הרב אסר לעלות להר הבית. אבל בוודאי שיש אנשים מסוימים, גם היום, שמותר והם חייבים לעלות להר הבית, כמו כוחות הביטחון. ובוודאי שכשהם נמצאים שם באותו מקום הם חייבים להתפלל. ובוודאי שממשלת ישראל חייבת לאפשר להם להתפלל. זה לא אומר שאנחנו צריכים לעלות להר הבית. בוודאי שאנחנו, לנו אסור, לפי רוב, רובם של הפוסקים, ראשונים ואחרונים, אין לעלות להר הבית. יש אומנם כמה רבנים שסוברים שאפשר לעלות להר הבית, אבל הרובם סוברים שלא, וכן כל הרבניות הראשיות מאז ועד עולם סברו שאסור לעלות להר הבית. אבל גם לערבים אסור לעלות להר הבית. זה צריך לדעת, אם הממשלה מונעת יהודים להיכנס להר הבית, בוודאי שהערבים אסור להם להיכנס להר הבית. זה אני אומר ממה מרגר. ואני, כיוון שעסקנו פה בתפילה, בואו נסתכל קצת בעניין הזה של התפילה בהקשר להר הבית. אני קורא מספר 13, לפי הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח, בקומו להתפלל, אם היה עומד בחוץ לארץ, יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל. ויכוון גם לירושלים ולמקדש ולבית קודשי הקודשים. זאת אומרת, האדם עומד בחוץ לארץ, הוא את באופן טכני מסתובב לכיוון ארץ ישראל, ובאופן רוחני הוא מכוון את עצמו כאילו שהוא עומד עכשיו בבית המקדש. יחזיר פניו כנגד ירושלים, יכוון גם למקדש ולבית קודשי הקודשים. זאת אומרת, אדם כבר נמצא בארץ ישראל, אז הוא מתכוון בדיוק לכיוון ירושלים, אבל את הלב שלו הוא שם בקודש הקודשים, כמו שאמר המשנה ברורה שם על המקום, בסימן צדיק ד' סעיף קטן ג', מספר 14, ויכוון, רוצה לומר, יכוון ליבו, אף על פי שאי אפשר לו להחזיר פניו נגדם, רוצה לומר שיחשוב בליבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש אשר בירושלים במקום קודש הקודשים. מינימום שלוש פעמים ביום כשאנחנו רואים 18, זאת צריכה להיות המחשבה שלנו. אנחנו עומדים כרגע במקום קודש הקודשים. אז למה בחוץ לארץ כתוב, מי שנמצא בחוץ לארץ יכוון כנגד ארץ ישראל. גופו, ארץ ישראל, ירושלים, ירושלים, המקדש, המקדש, קודש הקודשים. מה זה השלבים האלה? כך שואל החופץ חיים בשיחת החופץ חיים. למה לא נאמר, מי שעובד בחוץ לארץ יכוון את גופו גם כן מול ירושלים. אומר החופץ חיים דבר מאוד יסודי, חינוכי, חשוב, 15. כשאדם עומד בחוץ לארץ, יכוון לארץ ישראל. בארץ ישראל צריך לכוון ירושלים. בירושלים יכוון למקדש, ולא נאמר שבחוץ לארץ יכוון לנגד המקדש. כי צריך האדם לעלות למדרגה אחת גבוהה ממה שעומד שם אתה. ולא בפעם אחת כמה מדרגות. אתה בחוץ לארץ, קודם כל תכוון את גופך כנגד ארץ ישראל. אולי בעומק הדברים ניתן לומר, כתוב עליו, מתפללו אליך דרך ארצם. לא מתפללים ישר לבית המקדש מי שעומד בחוץ לארץ, אלא דרך ארצם. וזה אני חושב, עומק הדברים שאומר המסביר הרב בעין היד, הגמרא הזאת במסכת ברכות, הרב אומר ככה, אני קורא מספר 16, נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. מה רב לזר ותמר רב אליעזר, מה יקרא לי? כי מגדל דוד צבריך עמדו לתלפיות, תל שהכל פונים אליו. כל הלאומיות שבעולם מושכים עליהם המון רב ביישובם, ובני התועלת הקשמית שבאה מהם לא מחזיקים בהם. אצל הגויים הלאומיות היא לתורך הפרט, לצורך האדם עצמו, כי אי אפשר אדם אחד יעשה את כל הדברים. אז הוא נעזר בסנדלרים ובחייתים וכדומה. זאת לאומיות גשמית לצורך התועלת האישית של האדם. זה בכל העולם כולו. אבל קישור נפשות כל ישראל לבית אלוהי יעקב אינה מבני התקווה הגשמית, כי מבני התכלית של אור השלמות שיבוא על ידי גדולתן של ישראל והתאחדם בארץ הקודש. על כן גם בחורבנה אין לכל ישראל אליה, כי לעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי, גם כשאיש הממה ביושתה עליה.
לסגולה הרוחנית מן השר לעולם. על כן אמר שהוא בנוי לתלפיות מצד הצורה הרוחנית, על כן גם כשהוא תל ושומם כל פיות פונים אליו, גם כשאין ביד הכותל המערבי בית המקדש תל שומם, הכל פונים אליו. זהו כמגדל דוד ששם כל תכליתו אפילו בחוזק המדיני. אני אסביר קצת מה שאני חושב שהרב כאן מתכוון. מגדל דוד הזה בניין נפלא, יפה, שנותן לדוד את האומץ ואת החוזק ואת הביצורים של דוד המלך. אבל המגדל דוד הוא לא בנוי בשביל הלאומיות הקטנה, אלא המגדל דוד הוא, זה חוזק מדיני, כמו שאמר הרב פרק 18, לבוא לתכלית השלמות של צורתן הרוחנית של ישראל ברוממות נפשם וקדושתם. על כן בחר בשירי זמרה ודבקות הנפש בהשם, והוא גם עם הסכתה, כדי שדוד המלך היה מאוד מעיין בדברי הדברים לעומת שאול המלך. הוא מלמד את תלמידיו על גבי קרקע, כך אומרת הגמרא, שהוא לימד את התלמידים על גבי קרקע, אבל מי שהיה למגדל דוד ושהיה לו כדי לחנך את הציבור שאנחנו לומדים תורה בצורה הטכנית הזאת לכאורה הירודה, כי המטרה היסודית העיקרית היא דעת יראת השם ובניין בית המקדש. אני רוצה פה לסיים שתי פסקאות, שלוש פסקאות של הרב. אחת, איגרת שהרב כתב לישיבת תורת כהנים שהייתה קיימת אז בזמנו, שנותן מוסדה בזמנו בתפריש פי א', כותב הרב כך, נקרא 22: ישיבת תורת כהנים בציון היא פעולה הצריכה לשעתה, עכשיו, בזמן הזה, בעצם המערה של תנועת התחייה הלאומית שלנו, בכל המון החילוניות השוטפת, ההתחלה של גאולת החול, גאולה החומרית, מרישה את העולם כולו, אבל שורשה ויסודה היא גאולת הקודש. גם אם אתה מתפלל לבית המקדש, אם אתה מחוץ לארץ, קודם כל תחזק את הצד הלאומי שלך, תכוון לכיוון ארץ ישראל. אבל תדע לך שבסופו של דבר הלב שלך צריך להיות בתוך בית המקדש. הציפייה 23, לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, זה היסוד הנושא של כל התחייה כולה. זאת צריכה להיות המטרה. ואני אסיים פה מספר 12, זה מתוך עסקה אחת בקובץ א' של שמונה קבצים, שעוד לא יפרסם ברבים עד בשמונה קבצים. הרב כותב ככה: הכוח המחיה את נשמת ישראל היא ההריגה הנפלאה לבניין בית המקדש ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסטורי. בנקודה העליונה זו גנוס כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל וכל המצוות התלויות בארץ, ואיזו מידה של נהגות הן שומרות את הלח של טל חיים זה היסודי. קודם ברוך הוא יזכנו שימנה בית המקדש במהרה בימינו. ישראל הרב מרן, הרב שפירא, עובד לחיים ארוכים, יכול היום לבוא, אבל הוא בסדר, הוא בסדר, ברוך השם הוא בריא, אבל הוא צריך איזה טיפולים שהוא צריך להיות בבית בגלליו. אנחנו מברכים אותו שיזכור להאריך ימים ושנים בבריאות שלמה לשנים רבות נעימות וטובות, יזכה להמשיך להנהיג את הישיבה ואת כלל ישראל כמו שהוא עשה עד עכשיו.